חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
עולים לרגל, פרק 169, לא יונתן כהן לא פותח את הפרק, כי כרגיל אם האיראנים תוקפים אז הגרי צריך את יונתן כהן לידו. אז אני פה לא לבד, כי הבאתי חיזוק משמעותי ששניים האנשים שאני אוהב במיוחד, שלום עמיחי שפיגלר.
היי היי אסף,
דאבל אדר, בסדר גמור, שלום תומר לוי
אגדי.
אפרופו יונתן, כששאלתי אותו, אמא, אתה הוקפצת לדאוג? הוא אמר לי, הכל בסדר, זה רק עניין טכני.
חתיכה טכני, הוא עשיתי דרמנו בשבת.
אז אני אוהב גם שהוא... שקרן? אותי הוא מרגיע.
אותך
אותי הוא מרגיע. גם אם אני...
מרגיע לאומי.
ממש. גם אם אני לא מאמין למילה שלו, אבל זה מרגיע אותי. זה מרגיע אותי.
אז הוא יהיה פה, אני מקווה בשבוע הבא, בתקווה שלא יהיה עוד עניינים טכניים.
אוי ואבוי אם הוא לא יהיה פה.
אני חושב שזה עניין טכני אחד שאנחנו נגיב, אבל זה לא...
עוד... הוא יהיה, בסדר.
אני מקווה, אבל עד אז יש לנו ליגה שנמצאת בבסיס שלה, ואנחנו מגיעים לפרק הזה כמה שעות, חצי יממה אחרי המשחק אתמול בבאר שבע. שבוע שעבר, אתה יודע, תומר, פתחנו את הפרק, האם נגמר הסיפור, והייתה תמימות דעים, נגמר הסיפור. אני שואל אתכם עוד פעם, האם נגמר הסיפור?
עוד לפני נגמר הסיפור?
נו.
זה היה מחזור רזוי. חזרנו קצת אחורה מבחינת חצי מחזור, היה ללא קהל. אי אפשר להתעלם מהעניין הזה. כמה קשה לשחק בלי קהל, כמה זה לראות גם בטלוויזיה, זאת לא חוויה קלה, לראות משחקים ללא קהל, אני מדבר גם על לשדר, בטח לשחק, האירוע הזה ללא קהל הוא אירוע, אתה יודע, אנחנו שמחים שהוא מתקיים במציאות הקשה שאנחנו חיים בה כבר מעל חצי שנה, ותראה אתמול איך בהחלטה המאוד נכונה ומתבקשת שהצליחו להודיע בזמן שיכול להגיע קהל לטרנר, כמה זה אחר.
תום, ראית באשדוד? באשדוד זה היה נורא בטח.
זה היה נורא, היה נורא כי גם הצפי היה שם...
טדי, סמי אופר, כל הפלייאוף התחתון, כל המשחקים היו, זה היה קשה לראות, אתה יודע, זה היה קשה לראות. עזוב את הרמה, את הסביבה.
זה גם השפיע על הרמה, אבל
נכון,
את המשחקים מבחינת כדורגל...
אז זה משאלת לב קטנה, שבאמת אלה היו הפירורים האחרונים של משחקים ללא קהל, אנחנו מקווים.
אני חייב לשתף אתכם שאני הייתי בבלופית בשבת, ואז הגיעה ההודעה של פיקוד העורף, ואז באותו רגע מתחילות ההבנה שהולכת להיות התקפה בלילה, ובאותו רגע, אתה יודע, אני עם הילד בבלומפילד.
כן, כן, אבל המשחק כבר הופך להיות אירוע שולי, לא?
אתה רואה כולם בטלפונים, ואני אקבל טלפון מאשתי, לא, תחזור, תחזיר, אתה רוצה, אתה מתורגל, תישאר בבלומפילד, תחזיר לי את הילד.
כן.
מי בכלל חשב שתהיה ליגה?
נכון, היה רגע שחשבנו על הפסקת הליגה כבר.
ברור, אמרנו, ריקה נכניס את מה שהכניס, אמרנו, טוב, יאללה, להקפיא ירידות, אפשר להקפיא את הירידות, אז לא, אז לא רוצים להקפיא את הירידות, אבל בסדר, אנחנו נגיע לפלייאוף.
זהו, ענייננו.
כמובן מהפלייאוף העליון ומהניצחון של הפועל באר שבע על מכבי תל אביב אתמול, ואני אחזור שוב ואני אשאל עוד פעם, האם סיפור האליפות גמור או ש...
לדעתי זה גמור, אני אסביר גם למה. מכבי חיפה לא נראה טוב, בלשון המעטה. הניצחון מול סכנין אולי היה אפילו המשחק הכי גרוע שלה בחודש האחרון, למרות שהיא ניצחה אותו. עכשיו, ברגע שגם חלילי יוצא מהמשוואה, שזה בעצם השחקן שובר שוויון היחיד שיש שם במכבי חיפה, אני לא רואה אותם. כלומר, ברור, הם יקחו נקודות, הם יאספו, הם זה, אבל הם לא יכולים לסגור פער של 7 נקודות, לדעתי. הם יפסידו נקודות במהלך הדרך. הם לא יגיעו פה עכשיו לאיזה סדרה של 3-4 ניצחונות רצוף, שאולי יעמידו אותם באיזשהו מצב שהם באמת מגיעים למשחק השני בסמי, שהם במרחק של 3 נקודות, או 2 נקודות ממכבי תל אביב, אני לא מאמין שזה יקרה.
אני לא נחרץ כמו תומר, ממש לא. אני חושב שכל עוד זה רק 7 נקודות, כשיש 21 בקופה, ברור שהסיכויים הם נוטים לכיוון מכבי תל אביב, אבל זה ממש לא גמור. אני דווקא חושב שעבור מכבי חיפה, המשחק הלא טוב מול סכנין הוא סימן טוב, כי הם ניצחו בו סוף סוף כשהם רעים, וזה סימן טוב, כי הם באמת שיחקו לא מספיק טוב. אני חושב שהם יראו הרבה יותר טוב בשבת מול הפועל באר שבע. וגם לגבי חלילי, שאני מהאוהבים הכי גדולים שלו, אני לא חושב שזה נכון לומר שהוא השחקן השובר שוויון היחיד במכבי חיפה. זה לא נכון. יש שם עוד שחקנים יוצאים מן הכלל.
טובים, אבל הם לא שוברי שוויון.
יוצאים מן הכלל, בליגה הישראלית שלנו הם גם שוברי שוויון. בוא, תומר, אנחנו בליגה הישראלית, שמכבי חיפה התקיימה לפני חלילי, ועוד מעט היא תתקיים גם אחריו.
התקיימה לפני חלילי, כי היו פה שחקנים.
אי אפשר להפוך את ליאור רפאלו ודין דוד ופיירו, שחקנים שנתנו המון שערים העונה, וזכו באליפויות, ולהגיד שאין יותר שחקנים שוברי שוויון במכבי חיפה.
פיירו חוזר מפציעה, אתה יודע, הוא לא בכושר.
בסדר,
גם דין דוד לא בכושר דרך אגב, ראינו.
כל הליגה מוריד חלודה.
שומר, כל הליגה לא בכושר, היריבות שלה לא יותר טובות ממנו. וזה מאוד צמוד, וזה שבע הפרש.
אם הם יבואו, מיכה, וינצחו ביום שבת את הפועל באר שבע?
קודם כל זה תלוי במכבי תל אביב. אם מכבי תל אביב תמשיך לאבד נקודות, אז הסיפור הזה יכול להיפתח. ומכבי תל אביב, עוד מעט ניגע בה, נראית לא מספיק טוב גם.
אז מכבי תל אביב נראית לא טוב, וראינו זה אתמול בבאר שבע. נכון שיש איזשהו, אנחנו ככה ביום שאחרי, וכולם מדברים, כן היה פנדל, לא היה פנדל, היה אופסייד, לא היה אופסייד. אז קודם כל באמת אין את הזווית החד משמעית שלא היה אופסייד. ראיתי שכל אחד שולף את המצלמות הטקטיות שלו, המצלמות הטקטיות של באר שבע, המצלמות הטקטיות של מכבי תל אביב, וקרצב כן יצא לאופסייד, וקרצב לא יצא לאופסייד, וחייב להגיד לכם, מכבי תל אביב תעשה לעצמה נזק מאוד גדול, אם מה שהיא תגיד זה, יאללה, שופטים דפקו אותי. כי מכבי תל אביב לא טובה. ואם מכבי תל אביב תתעסק בסיפור אם היה פנדל או לא היה פנדל, ואם פריד צדק או לא צדק, היא תסית את תשומת הלב שלה ממאבק האליפות שעלול לעלות לה ביוקר, כי מכבי תל אביב, בוא נסתכל, בוא נהיה כנים, נגד סכנין היה את הסיפור של הרגליים של שקר, נניח עבר, איכשהו ניצחו את המשחק הזה. נגד מכבי חיפה, הייתה מחצית אחת טובה, מחצית אחת רעה מאוד, ואתמול מכבי תל אביב, בעיטה ראשונה למסגרת את הדקה 44-45, משהו כזה, אני לא ראיתי את אליאסי לוקח משהו מיוחד, היה איזה קורת שיקמו כזה של עידו שחר. מכבי תל אביב, יש לה הרבה מאוד בעיות מקצועיות. עכשיו, בוא נתחיל מהראשונה, בשבוע שעבר דיברנו על זה. אני, תומר, אני מודה, דיברו מי עם שחקן העונה מילסון זהב, ואני חושב שוון אובר עם השחקן הכי חשוב של מכבי תל אביב. וראית אתמול, מכבי תל אביב לא לוחצת כמו שהיא לוחצת בלעדיו, מכבי תל אביב לא חוטפת כמו שהיא חוטפת בלעדיו, ומכבי תל אביב לא מייצרת כמו שהיא מייצרת בלעדיו. דבר שני, למכבי תל אביב יש שני קילרים. אחד זה מילסון, אחד זה אבי. אני לא ראיתי את מכבי תל אביב עובדת בשני השחקנים האלה אתמול. הם היו במשחק לא טוב, ואני אגיד משפט אחרון, ואני אגיד את זה, אני יודע שזה חילול השם, אני אגיד את זה בשקט שאף אחד לא ישמע. אם זה אבי לא טוב, אפשר להוציא אותו. לא בושה. ואם מילסון לא טוב, אפשר להוציא אותו, זה לא בושה. וניהול המשחק של רובי קין גם אתמול, ואני אומר גם, היה מאוד מאוד מסורבל, כי מכבי תל אביב הייתה צריכה לרענן את עצמה הרבה לפני שנכנס הפנדל של ספר, כי אחרי זה המשחק כבר היה די גמור. ופה שוב רובי קין קפה על השמרים, ולא הצליח לחדש את הקבוצה שלו שהייתה אתמול תקועה שוב.
כן, תשמע, כשיש לך פער של 10 נקודות, אז זה גם לא אסון להפסיד פעם ב. וזה באמת פעם ראשונה שהם הפסידו העונה לקבוצה שלא קוראים למכבי חיפה. גם את זה צריך לקחת נכון. בחשבון. והם הפסידו אתמול בטרנר, להפועל באר שבע, שרוצה מקום שלישי. זאת אומרת, אני לא עכשיו בא להקל ראש במה שקורה במכבי תל אביב, אבל זאת גם לא טרגדיה להפסיד כשיש לך 10 הפרש להפועל באר שבע. זה לא אסון. זה לא אסון.
אתם לא מרגישים שקצת נוח למכבי תל אביב שהם אין את
האחר ברחבה? אגב, בגלל זה אני חושב שהם הפסידו אתמול, כי הם הגיעו נינוחים מדי. הם לא הגיעו באטרף, לא ששחקנים לא רצו או משהו כזה, זה כבר עולם ישן, אני לא אגיד דברים כאלה. כולם היו באותו פוקוס ואותו רצון, פשוט הם שיחקו הפוך, כמו שאומרים. הם היו מפוזרים. אתה מדבר על ון אוברהם, בוא נדבר על מי שהיה במקומו, עדן קרצב, לא מספיק טוב. אושר דוידה, לא מספיק טוב. מלדה שנכנס, לא מספיק טוב. אלה שלושה שחקנים שהגיעו בינואר כדי לשדרג את מכבי תל אביב. פה ושם הבלחות לכל אחד מהם מאז שהם הגיעו, אבל לא יותר מזה, כשנותנים להם כבר את הבמה כשחקנים, בואו תובילו, יש פצועים, יש חסרים, הם לא מספקים את הסחורה בשביל להוביל את מכבי תל אביב. וזה גם קצת אולי מסביר את החזרה המוקדמת שלהם מקריירות לא ברורות באירופה. אני לא יודע מה, כמה הם שיחקו שם, אני יודע כמה הם שיחקו שם, לא מספיק. ואתה יודע, בסוף אתה צריך לספק את הסחורה, ויותר מדי שחקנים לא מספקים את הסחורה, אני מדבר דווקא על המצטרפים. דור פרץ הוא שחקן יוצא מן הכלל, מדי פעם יש לו ימים רעים, אתמול היה לו יום רע, אבל הוא תמיד שם מנסה, אתה יודע, אי אפשר לקחת לו את מה שהוא נותן למכבי תל אביב. מדי פעם יש ימים רעים, גם קניקובסקי. בסך הכל הכללי, הם ההוגנים של מכבי תל אביב. זה אבי, מילסון. אבל התוספות, השחקנים שהזכרתי, זה לא מספיק טוב. ובגלל זה מכבי תל אביב לא נראית מספיק טוב. מתחבר גם למה שאתה אומר על ניהול המשחק של קין. אבל זה לאורך כל העונה. לא נפלנו מהכיסא. זו קבוצה שיודעת לנצח, אבל היא לא מהאלופות הכי גדולות שהיו למכבי תל אביב. זה כל אוהד שלהם יגיד. כל אוהד.
נכון. הבעיה היא ההבדל בין מילסון לשאר השחקנים שמשחקים בקו. לא דיברתם על יונתן כהן ועל קיקו בנדוסו.
כי הם לא במכבי תל אביב.
הם לא במכבי תל אביב.
יש גם איזה ידו אחד, לא?
מה?
גם איזה ידו אחד
שיגיע בינואר. הוא חלוץ יותר, הבנתי.
לא יודע אם הוא חלוץ, הוא לא משחק, אבל הוא לא בסדר, הוא בקושי משחק.
כשאתה בפאניקה בינואר ואתה מבין כל דבר שזז...
יונתן לא הגיע בינואר, הוא הגיע כבר לפני שנה.
אני מדבר על אושר דוד, אבל אני מדבר על מלדה ואני מדבר על קרצב. זה בדיוק מה שאתה מקבל. שחקנים שאני חושב שאתה יודע גם לפני שהם לא באמת יכולים לשדרג את מכבי תל אביב, ואתה גם לא צריך להיות מופתע מאיך שזה נראה, התוצאה.
אגב, רז שלמה נהדר. רז שלמה היה נהדר. הוא החמיץ המון משחקים, הוא פצוע. הוא שחקן טוב, הוא שווה מכבי תל אביב. הוא השתלב שם, ואני בטוח שהם ייהנו ממנו בעתיד.
עכשיו אני חושב שאם רז שלמה פותח במכבי תל אביב, זה גם מראה על הבעיה. כי אני מסכים איתך שיכול
להיות... לא, 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 למה?
שנייה, אז אני אגיד לך למה. כי אני חושב שמרכז ההגנה של מכבי תל אביב לא טוב, לא סבורית, לא לוקאסן, לא ניר ביטון שהיה, לא נחמיאס, הם לא מספיק טובים.
הם צריכו להשתדרג בשנה הבאה, ברור.
למרכז ההגנה של מכבי חיפה, עם סק, עם גולדברג, אז אתה רואה את ההבדלים.
גם בר שבע.
זה לא אותה רמה. גם בר שבע. או ויתור וטיבי.
למרות שאגב, אתמול זה היה בסדר. אתמול הבעיה לא הייתה הגנה של מכבי תל אביב.
כי לא תקפו גם בר שבע, עם כל הכבוד, לא הגיעו יותר מדי מצבים. לא תקפו יותר מדי. ולכן אני אומר, מכבי תל אביב צריכה לשבת בסוף השנה, אם היא תיקח את האליפות, וגם אם לא, לצורך העניין. והיא צריכה להבין שיש שם 7, 8, 9, עד 10 שחקנים שלא יכולים לשחק במכבי תל אביב. והיא צריכה לדעת לשחרר אותם, והיא צריכה לדעת להביא שחקנים שבאמת ישדרגו אותה. אגב, בכל החלקים של המגרש, כי אני מסכים איתך, מיכאי, ביום שמילסון לא טוב, אני לא יודע אם ניהול המשחק של קין כל כך ישנה, כי אין לך מי לעלות, שהוא יהיה שובר שוויון, שיכול לעשות את ההבדל.
דור תורג'מן לא שווה יותר מכמה דקות?
ביטון לא יכול לעלות את מול עם באיזה פס, שחקן מול שוויון. אני שואל, אתמול.
אז דן ביטון אתמול עלה, ובמצב קריטי עם איזה כדור חופשי, הוא זרק את הכדור קיבינימט ליציאה, אז כנראה שלא. כנראה שלא.
ותורג'מן, שחקן שאתה ראית.
חייב לשחק הרבה יותר.
נכון.
חייב דור תורג'מן.
מול מכבי פתח תקווה, והוא משחק חלש מאוד. חבר'ה, ברמות האלה אתם צריכים להבין, אני אומר לכם, זה מניסיון.
ברור שכל הזמן אתה צריך...
אתה מקבל הזדמנות, ואתה לא
אותה.
תיקח אותה, אתה תהיה בבעיה.
אבל דור תורג'מן כבר לקח יותר מהזדמנות אחת, וכבר הראה שיש על מי לסמוך. לפעמים הוא נדחק, בטח בימים שזה אבי ומילסון כל כך אפורים, אתה באמת מרגיש, אבל זה באמת נקודתי על אתמול, זה לא משנה את העובדה, זאת אומרת, מכבי תל אביב, לאורך כל העונה הזו, היא בסדר גמור, בטח יותר מכל האחרות, אבל שוב...
וסגל בינוני מאוד, אני חייב
אבל להגיד. אבל שוב, אז הם יזכו אולי באליפות, וזה אחלה, ולהצדיע לכל קבוצה שזוכה באליפות, באמת. אני לא ציני בעניין הזה, אבל...
לא היה לו אירוע.
אבל לא היה, לא היה, לא היה. לא היה, האוהדים מחכים, לא אני מחכה ולא אתה מחכה. האוהדים שלהם מחכים לאיזה משחק, שהם יגידו, וואו, זאת האלופה שאני רוצה לראות. לא היה את זה
השנה. ואם הם יחשבו שהם לוקחים אליפות ומנסור יגיד, אוקיי, לקחתי עם הסגל הזה, זה בסדר, נעשה שינויים קטנים פה ושם, הוא יתרסק שנה הבאה. אין לי בכלל ספק בזה.
אם אני שואל
אותך... הסגל הזה, ברגע שמכבי חיפה תתחזק...
הם ישנו לדעתי.
הם יהיו בבעיה.
הם לדעתי ישנו.
אם אני שואל אותך שאלת רובי קין, כי מצד אחד אתה אומר, בוא, בן אדם בו, שולט בליגה כביכול, שולט בליגה, מכבי תל אביב ראשונה כבר אלוהים יודע כמה זמן, היא בפער, אירופה, מצד שני, כמו שאמרנו, כדורגל לא מספיק טוב, ומכבי תל אביב, אני חושב שיבוא לפתחה גם השאלה, האם רובי קין הוא הבן אדם המתאים, צד אחד פיגורה, מצד שני מאמן חסר ניסיון, צריך להגיד גם את זה, מצד שלישי כל הלך רוח במדינה. האם הוא הבן אדם המתאים?
אז לפני שהמיכה יענה, אני רק אגיד את העובדות. עובדתית, אם הוא רוצה להמשיך במכבי תל אביב, הוא יהיה המאמן בעונה הבאה.
ולדעתי זה מה שצריך לקרות.
במכבי תל אביב,
הוא צריך להחליט.
אבל בדיוק. השאלה מה הוא יחליט, אני לא בטוח שהוא סגור על זה שהוא צריך להישאר פה.
משפחתית או מקצועית?
הכל ביחד.
אני חושב שאם הוא אומר למכבי תל אביב, אני איתכם גם בשנה הבאה, בוודאי שזה צריך להיות האיש. בוודאי. מה זאת אומרת? מי עומד בתור? הוא הביא למכבי תל אביב אליפות עכשיו אחרי 3 שנים. אז אנחנו הגאונים נעביר ביקורת על המאמן המשעמם הזה, אבל בונה, הוא זוכה פה באליפות. חסר הניסיון הזה, רובי קין. מי זה רובי קין? אנחנו פה צועקים. אז הוא כן אישיות גדולה בכדורגל, אז יכול להיות שהוא לא גאון כמו
פאולו
סוזה או פייטר בוס, והיו פה מאמנים נוצצים כאלה שגם תפסו קבוצות גדולות.
שהיה להם גם סגל הרבה יותר איכותי ממה שהיה.
ברור, עם העונה הקשה הזו, עם המלחמה, עם הביקורות, עם הפה ועם השם, עם האירלנד הזו שזה לא פשוט לא להתנהל מולם ומולנו, אני מצדיע לו. הוא גבר, הוא מנץ', הוא ספורטאי, הוא לא ברח ולא נעליים, הוא היה פה עד לרגע האחרון, ולדעתי, אם הוא מחליט שהוא נשאר, הוא נשאר. צריך להישאר.
טוב, צריך להגיד
מה... כזאת אי אפשר להמשיך.
לא, צריך לדבר על שיפוט, צריך קצת טיפה שיפוט. טיפה שיפוט, כי חייבים, כי כל העולם מדבר על זה. אז נכון
שלא... שיפוט?
שיפוט.
שיפוט.
לא יודע אם היה אופסד או לא היה אופסד, אני לא יודע, אבל אני חייב להגיד את המחשבה, אמרתי קודם שזה לא עשית, אבל...
קודם כל, אני מבין את הכעס של מכבי תל אביב, זה מתסכל.
תסכל, כי לא הייתה זווית הנכונה,
נכון.
טלוויזיונית, לראות אם היה שם אופסד או לא היה אופסד, אבל אני שואל את עצמי באמת, ולא בשביל להפחית. מתי נכנס עבר? לפני 4 שנים?
משהו כזה.
נלך 4 שנים אחורה, אז מה, כאילו, לא היה שיפוט. היה שם בן אדם אחד שקוראים לו כוון, לא זוכר מי היה כוון אפילו, היה לדעתי על הקו, אולי אתה זוכר?
לא.
היה על הקו, הוא ראה את המהלך. להפוך את זה לאיזשהו טרגדיה, אני חושב שמכבי תל אביב עושה טעות. מה שמציק לי זה השריקות הקטנות של פריד אתמול. כי הרי הקרן שהובילה למהלך של הפנדל...
שגם לא הייתה קרן.
לא הייתה קרן.
זה צרח לשמיים שלא הייתה קרן.
זה צרח לשמיים.
ואחר כך אתה מקבל מזה גול.
אתה מקבל מזה גול, ולכן אנחנו תמיד מדברים על עבר, כי עבר מציל, עבר גרם...
אגב,
גרם
אבל...
לשופטים שלנו אגב, להיות מאוד נוחים בכיסא
לא, שלהם. לא, לשנות את גורל הקרן הוא לא יכול היה.
ברור,
לא.
חוקי אסור.
זה צורם לעין, אבל זה צירוף מקרים. זאת אומרת, הגול הוא גול, הגול הוא גול, והקרן זה קרן. נו, שופטים טועים בקרנות.
בסדר גמור.
זה לא, אין...
זה נכון, אבל אתה יודע מה הבעיה.
זה מתסכל.
אם אני שחקן במכבי תל אביב היום, אתה יודע מה הורג אותי.
נו.
לא שהייתה טעות, שאני עדיין לא יודע אם הייתה טעות או לא. נכון. זה הכי מעצבן. כאילו, הייתה טעות, סבבה, יש על מי לצעוק, יש למי לשלוח מכתבים, הכל טוב. לא, אתה לא יודע שהייתה טעות, כן הייתה או לא הייתה טעות, אז אתה יודע, זה רגע מאוד קשה לקבל.
השאלה איך אנחנו נהיינו כל כך דבוקים לבר? אנחנו...
מה לעשות?
לא, כי האובססיה, בוא, אתה משדר ליגת אלופות, יש כזאת אובססיה לבר? לא, עבר מתקן, עבר עוזר, עבר נלווה. בארץ האובססיה לבר היא כל החלטה ישר למסך, כולם מסיים מסך,
ואני חושב... האובססיה היא לא לבר, האובססיה פה היא לשופטים.
בגלל שלא סומכים עליהם.
בסדר, השופטים הרוויחו את החשדנות ואת הביקורות, הם באמת, לא אכליל עכשיו, אבל מאכזבים... מאכזבים, הרבה מאוד מאכזבים. לא מספיק טובים. לא מספיק טובים, הרבה משחקים, היו טעויות גורליות. זה מתסכל, זה מבאס. יחד עם זאת, כל עוד לא המציאו פטנט אחר, אלה השופטים, צריך לכבד אותם, לא מכבדים אותם.
לא מכבדים
אותם. הספסלים מתנהגים בצורה אלימה, שופטים רביעים, חוטפים מהם ריצות, קפיצות, מנהלי קבוצות. ראית אתמול את יואב זיו ואת...
אביתר בן,
אביתר אילוס, בסדר, גם אביתר בן היה יועד את הפועל באר שבע, נראה לי.
אבל לא משתלט ככה.
אביתר אילוס ויואב זיו. ליואב זיו יש יותר כרטיסים משחקנים.
נכון.
נכון? כשהוא היה שחקן, לא היה לו כל כך הרבה כרטיסים. כאילו כל ה... אתה רואה מה קורה שם? וזה לא רק אתמול, זה בכל המשחקים, כל הקבוצות, כל הליגות, היום ונורא. שם גם צריך איזשהו ריסון עצמי, אתה יודע, כששחקן רואה את הספסל שלו ואת המאמן שלו, כל היום מתעסק עם שופע, הוא גם מרשה לעצמו.
נכון.
זה בעיה, זה בעיה.
צריך לשים מפתחה ושוטרים מאחורי הספסלים, כי הקהל על הספסלים. ומה קורה עם הספסלים לעומת השופט? אולי גם צריך לשים שם שוטרים ומפתחים.
לא נעים, אבל...
בוא ניתן גם לנו צהוב, כי אנחנו מדברים 20 דקות ועוד לא אמרנו מילה אחת על המנצחת, והייתה אתמול מנצחת. תומר, אתה זוכר מצב שהפועל באר שבע עולה עם הרכב בלי זרים?
לא זוכר, אבל...
מה שקראת, מדהים, נראה לי את הרכב.
פוקו היה צריך לפתוח, הוא איחר.
פוקו היה צריך לפתוח, הוא איחר ב-20 דקות.
למה אתה הורס לי את הנקודה, אבל נו?
שנייה. אתה יודע, לופז מורחק, שלופז זה גם בנקר בסופו של דבר. צריך להגיד, שני אלה היו פותחים בוודאות. שאר הזרים, זה מספר את הסיפור של הפועל באר שבע לא רק השנה, גם שנה שעברה. הזרים שהם מביאים לא מספיק טובים, לא מספיק משפיעים. אני מוציא כרגע את ספר שהיה בתקופה פחות טובה, אבל נתן מספרים מדהימים בחלק הראשון של העונה. הוא נתן 8 בישולים, והוא נשאר עם 8 בישולים האלה מקום ראשון עד היום שהוא חודשיים לא פוגע. כן. זה מסביר לך על המספרים המטורפים שהוא כן עשה.
נכון.
ועכשיו הפנדל לא יחזיר לו טיפת הביטחון, אבל אין להם את את הזר הזה שובר שוויון, כמו שמיגל ויטור היה פעם כשהוא היה זר ולא ישראלי, אין להם את זה, אתה אומר, וואלה, זה, אתה יודע, זה לא יכול לצאת מהרכב גם בדקה 101, גם אחרי שהמשחק נגמר, אני משאיר אותו עוד 5 דקות על הדשא, אולי יהיה משהו. אין להם את השחקן הזה. במיוחד בחלק ההתקפי, וכמה שינויים הם הביאו, וכמה שחקנים זרים בשנתיים האחרונות עברו, ואף אחד מהם לא מצליח להידבק, לא בקישור, ולא אתמול אמרן המרוקאי, בכלל לא היה בסגל של הפועל באר שבע. מקצועית. לא היה בסגל של הפועל באר שבע. כי הוא נותן לו ונותן לו ונותן לו, אצל ברדה תמיד הוא דוחף. אבל ברגע שהוא אומר זהו, זה כנראה לא זה, הוא גם יודע למחוק ולשים בצד. וזה לדעתי מה שקורה עכשיו עם אמרן. אז עוד פעם אנחנו נגיע לסוף השנה.
כולם ילכו חוץ מספר?
לדעתי ספר, ולופז יכול להיות שילך כבר בלי קשר, כי הוא מבוגר והוא מסיים חוזה. לא בטוח שהם ייתנו, למרות שיש לו גם
מספרים נהדרים. בעונה הכי טובה לדעתי. הוא בעונה הכי טובה שלו.
יש לו מספרים נהדרים. 35 כבר, אבל עדיין.
אז מה? אם הוא טוב, שישחק עד גיל 39-40.
מגן שמאלי זה לא פשוט למצוא.
דרך אגב, נכון, אבל שים לב, הוא 35.
אבל
טיבי בן 200.
וטיבי בעונה פנטסטית. הם יציעו לטיבי עונה, עוד עונה.
טיבי היה אתמול הכי טוב על המגרש.
אבל אני מתפלא עליך שאתה מסתכל בתעודות זהות.
לא, אני אומר.
מה זה מעניין בני כמה הם? מלך השערים של הליגה שלנו זה רן זהבי, עוד מעט 37 או 8?
7.
7. עוד מעט, במאי לדעתי.
מרכז ההגנה של באר שבע היה ביחד,
ביולי,
ביחד, מעל 70.
בסדר, איתן טיבי.
ואיך הם שיחקו?
אני לא אומר בגנותם.
נגד הקבוצה הכי טובה בארץ, אני לא אומר בגנותם.
איתן טיבי אתמול.
לא רק אתמול, עמיחי.
כל פעם כשהוא משחק. פנטסטי. אבל אתמול זה בלט ממש.
היה לו איזה ריצה.
הוא היה פנטסטי.
היה איזה מתפרצת של מכבי תל אביב. הוא עלה לקרן, הוא יצא 40 מטר, הלך, והיה הראשון המתקן, חושב קניקובסקי, זה היה מהלך.
אדיר.
עכשיו, מה קרה? משחקן שבתחילת העונה יאללה, שצריך אותך פעם בין הכניס.
נקרא לך.
הוא בהרכב.
הוא אוגן.
עכשיו, לא משנה מי משתנה בהרכב. הוא שם.
הוא שם. הוא שם. ומיגל ויטור גם מספיק ג'נטלמן לתת לו את המקום שלו שם, וזה עובד יפה ביניהם. אני אגב, אני, זה לא היה משחק גדול של באר שבע אתמול. אבל אהבתי אותם. זאת אומרת, הם נראו לא רע. אני חושב שההרכב היה טוב. אני חושב ש... אתה מדבר על הזרים, אני, יש לי שוב טענות לישראלים, לא לזרים. לרותם חתואל בעיקר.
אבל רותם חזר מפציעה.
לא ליכולת גם.
לא פשוטה,
הוא קשה מאוד לחזור. על ההתנהגות אני מדבר.
ההתנהגות הייתה גם מול הקהל. לא מול ברדה.
אני מאוד מחבב את הטיפוס, אבל הוא חושב שהוא נאמר לפעמים, וזה לא הגיוני. זה לא הגיוני. אתה לא עושה לאליניב ברדה לקהל, כשאתה רואה את השלט, ככה, וממלמל ועושה פרצוף. זה לא לעניין.
אבל יש שחקנים כאלה, אין מה
לעשות. אז הם לא יהיו שחקנים. הם יהיו אפיזודות חולפות, בעיניי.
אני חייב להודות שאני ראיתי.
בעיניי, הם לא יהיו שחקנים. כי בסוף, כל השטיקים האלה יבלבלו אותם, ויעשו אותם למתוסכלים, ולא למספיק יציבים. הוא צריך לכבד את זה של יניב ברדה, בכלל נותן לו מקום בהרכב. הוא לא יכול לעשות למאמן שלו, שעבר דבר או שניים בחיים, כשחקן גם, תלמד איך אליניב היה מתנהג כשחקן, שגם בקריירה הארוכה והמפוארת שלו, ישב הרבה על הספסל, גם בפועל, גם במכבי חיפה, בכל מקום שהוא היה. אבל הוא תמיד ידע להתנהג. הוא לא יודע להתנהג, רותם חתואל, והוא חמוד, והוא מצחיק, ואני מת על הטיפוס הזה. הוא
טוב.
שחקן טוב, הוא ילד טוב גם. אבל הוא לא יכול להתנהג ככה. באמת, עכשיו, הוא לא, הוא יכול לשלוט בזה. אם הוא יגיד שהוא לא שולט בזה, אז הוא בבעיה עוד יותר גדולה. אבל חביבי, תעצור, מישהו צריך לעצור אותו, הוא לא יכול להתנהג ככה. הוא לא יכול להתנהג ככה. גם על המגרש, זה לא זה.
זה, אגב, משהו בהפועל באר שבע, ויצא לי לדבר על זה עם ברדה כמה פעמים, כי זה לא רק חתואל. גם לופס, גם בריירו, גם זה. יש הרגשה שלפעמים שחקנים האלה מאבדים שליטה. תוך כדי, לופס עד שהוא קיבל את האדום, שזה גם אדום שטותי מאוד, אחרי משחק לבוא למחוא כפיים.
הוא כמעט בכל משחק על סף האדום.
היה זה משחק שאני הייתי במסיבת עונה, ואני אמרתי לברדה, באיזשהו שלב אני ראיתי אותו גם רב עם העמודי תאורה. כאילו באמת, זה היה כאילו איבוד שליטה טוטלי. ובסוף זה מוביל לאדום ולעסקת תיאום, ושני המשחקים הכי חשובים של הקבוצה, מול מכבי תל אביב ומכבי חיפה, הוא לא יכול לשחק. וזה משהו שצריך לשים יותר דגש בהפועל באר שבע, כי זה קורה שם ללא מעט שחקנים.
בראש שלי, שנראה לי את הרכב של באר שבע ואת הדקות הראשונות, זה רק בראש שלי, כנראה תומר יגיד שזה שטות גמורה, יש לי תחושה שברדה קצת מסתכל על העונה הבאה. שאומר, אוקיי, אני מתחיל להסתכל איזה שחקנים שיש לי עכשיו, הם שחקנים שהם לא שחקנים של מקום שלישי, אלא הם שחקנים של מקום ראשון.
קודם כל לגיטימי.
מאוד לגיטימי. אני אומר, אני לא משהו מבטר חס וחלילה, שלא ישתמע כאילו הוא מבטר.
ממש לא.
אבל
ממש
הוא בא ומסתכל ואומר, אוקיי, בוא ניתן לו צ'אנס לבדה שלי, לראות אם הוא מספיק טוב. בוא ניתן ליוני סטויאנוב צ'אנס, בטח אתמול שהוא צריך בעמדה אחרת לגמרי.
הוא מאוד אוהב את בדש, אני אומר לך.
לא,
מעריך, לא.
ויוני סטויאנוב, אין פה סימני שאלה, מה זה לתת לו צ'אנס?
אז זה בדש.
אחד השחקנים הכי טובים בליגה שלה.
אני לא מתווכח, אפילו חתואל.
זה שהוא שם אותו אתמול מגן שמאלי על כל הקו, תפקיד שהוא מעולם משחק.
אבל זה...
זה מדהים.
הוא היה נהדר.
הוא היה נהדר, והוא מאוד מגוון.
הוא יכול לשחק בחמישה תפקידים. אין לנו שחקנים כאלה.
מגן ימני, מגן שמאלי, הכנף, חלוץ מרכזי, הוא שיחק השנה ו-10.
הוא שחקן...
אתה אמרת לי שהוא הכי אוהב את ה-10, לא?
מה?
אמרת לי, אז את ה-10.
הוא ישראלי, אבל הוא עם דרכון בולגרי, והוא שחקן נבחרת בולגריה, ואני חושב שהוא תוך שנה-שנתיים לא ישחק פה. הוא שחקן לאירופה.
כן, אז אני מרגיש שהוא ברדה עוד קצת, כאילו עוד פעם, רוצה את המקום השלישי, חשוב מאוד לבאר שבע, זה מס בטח אחרי מה שקרה בגביע. את המקום השני.
בוודאי.
את המקום החד משמעית.
אגב, אם הוא מנצח את מכבי חיפה, הוא נקודה מהם.
אגב, שתיים הוא נקודה. יכול להיות שתיים.
אני חושב שניים, אבל שתיים. שני שלישי זה פחות או יותר אותו דבר לא משנה, וברדה כבר מסתכל על העונה הבאה, והוא רואה, והוא מתחיל, נראה לי להרגיש, בוא נראה אם אני יכול לצאת למלחמה. מכל הזרים שאמרת, אני אגיד רק משפט, היחידי זה באמת ספר, שנכון שהוא היה בתקופה לא טובה, אבל אני ראיתי אותו בשריקה.
ארבע הפרש עכשיו, זה ירד לנקודה.
זה ירד לנקודה.
אז ראיתי את ספר בשריקה, זה היה מדהים, כל שחקן בא מרים ידיים, רץ לקהל.
מה הוא עשה?
הוא ירד על הרצפה, ונשק את הרצפה באיזה יש.
אתה יודע למה, אבל.
בגלל התקופה, אני בטוח. אבל בוא, זה בן אדם, זה ילד, הוא סך הכל בן 22?
23. שאתה יושב במסיבת עיתונאים.
שהיה פה כל התקופה, אתה אומר, צריך להגיד, כל המלחמה הוא היה פה, ותמך בישראל.
לא, מה זה היה פה? הוא היה ברומניה.
לא, אני אומר שהוא לא ביקש לעזור.
לא, ממש לא.
הייתה אופציה להשאלת הסיפרת.
להפך, הוא חזר מרומניה, שחקן אחר לגמרי.
אני חושב...
הרי דיברו על להשאיל אותו, בוא, באר שבע רצו להשאיל אותו.
אשדוד, הוא היה חצי רגל...
רצו להשאיל אותו.
צריך סבלנות עם זרים, חבר'ה. הוא שחקן מצוין.
מכל השחקנים...
הוא שחקן מיוחד.
אדיר, יש לו בעיטה שאני באמת לא ראיתי.
והוא צעיר, והוא יכול לתת להם...
ברומניה, אגב, הוא נחשב כוכב, כולם רוצים אותו. במלחמה ניסו הקבוצות הכי גדולות להחזיר אותו חזרה, הוא התאמן ברומניה עם אחת
הקבוצות. אני ראיתי דברים שהוא עשה ברומניה לפני שהוא הגיע לבאר שבע, הוא שחקן ברמה מאוד גבוהה.
עכשיו, לגבי ברדה, אני רוצה לעשות קצת סדר. תראו, כולם שואלים למה אין עדיין הודעה שהוא ממשיך שנה הבאה.
כותבים לי עכשיו, רועד באר שבע, תשאל לתומר למה הוא לא חתם.
קודם כל, יש אופציה להפועל באר שבע להאריך לו אוטומטית עד ה-15 למאי, והיא תאריך לו את החוזה. עכשיו, חבר'ה, זה שמאריכים למאמן חוזה אוטומטית, ועם כל הרצון של ברדה מאוד להישאר בהפועל באר שבע, זה לא הולך להיות קל. ברדה רוצה קבוצה תחרותית בשנה הבאה. יותר תחרותית ממה שהוא קיבל השנה. עכשיו, אנחנו רואים שאלונה קצת הורידה את הרגל מהגז, מחפשים שחקנים קצת חופשיים, קצת זה, קצת פה, היא לא משקיעה כמו בעבר. עדיין יש תקציב מאוד מכובד ויפה להפועל באר שבע, וסגל טוב מאוד, אבל זה כנראה לא מספיק בשביל לרוץ עד הסוף. ברדה רוצה לרוץ עד הסוף. עכשיו, אני לא פוסל שאם הוא בשיחות שלו עם אלונה לא יקבל את מה שהוא רוצה, יכול להיות שיעשה פאוזה וילך לשחק, לאמן בחול. יש לו כמה הצעות מבלגיה. יש מועדונים שהוא נמצא איתם בקשר, שהיו רוצים לבוא ולראות אותו, בעמדת מאמן, לא מנג'ר מקצועי, בעמדת מאמן. היו מאוד רוצים לבוא ולראות אותו בבלגיה.
הוא מאמן, די, הוא עשה את ה...
מאמן אדיר, הוא שנה שעברה לקח גביע.
לא, הוא התחיל לרקע מנהל מקצועי, הוא חצה את הקווים לאימון.
הוא לא רצה בהתחלה.
נכון.
הוא לא רצה. והיום הוא מאוהב בתפקיד הזה, הוא חושב שהוא צריך להישאר מאמן, ואני אומר לך, יהיה פה עוד כמה שיחות וזה. אני, אם אתה שואל אותי, הוא יישאר, נראה לי, בסופו של דבר. וגם אני לא בטוח שאם הוא נשאר, הוא נשאר לעונה. יכול להיות שהיא תנסה להחתים אותו גם לחוזה יותר ארוך מעבר לאופציה. אבל כרגע הוא רוצה לקבל הסברים. אגב, למיטב ידיעתי, זו הסיבה שגם ויתור עדיין לא חתם על החוזה החדש.
זו הייתה שאלה הבאה שלי.
הוא רוצה לראות קבוצה יותר תחרותית.
זאת אומרת, לא קשור מה שקורה במדינה. זאת אומרת, מבחינתם רוצים להישאר.
אני חושב שזה לא בעיה מבחינת ויתור.
וואלה.
לא חושב, עוד פעם, עכשיו מפתח לנו פה באמת איזה חזית עם איראן, זה יכול לשנות כל התמונה או זה, אבל כרגע, אני לא חושב, גם ויתור היה שחקן שבמהלך המלחמה חזר לארץ. שעוד היו טילים על באר שבע וזה, הוא כבר חזר לארץ והתאמן עם הפועל באר שבע. אני לא חושב שזה הבעיה, אני חושב ששניהם מבחינה מקצועית רוצים קבוצה יותר טובה בעונה הבאה.
אז יונתן כהן לא פה, שנוכל לריב איתו על מה שהוא אמר בשבוע שעבר, על, על זה שמכבי חיפה חייבת להשאיר את מסיידגו, אז מכבי חיפה עושה מהלך, שאתה יודע, בהתחלה שהגיעה ההודעה שמסי עוזב וברק בחר מגיע, אז אמרתי, הכנתי את הטייק שלי להגיד, איזה, איך לא מכבדים את מסי, ולמה הם ממהרים שיש מרוץ אליפות כביכול פתוח. ופתאום מישהו הזכיר לי את ברצלונה, שצ'אבי יודע שהוא עוזב, וכאילו משהו נפתח בקבוצה, משחקת הרבה יותר טוב, ואולי מכבי חיפה, הקבוצה הלחוצה והתובנית, פתאום היא פחות לחוצה ופחות תובנית, וכבר מדברים על העונה הבאה, וברק בונה קבוצה, ובונה כברת, ורוצה את הצילי, ורוצה את סבא. ואולי מהחוסר לחץ הזה, הם הצליחו לגנוב את הארנק, אני כבר לא יודע. ברמה הזאת, לגנוב את הארנק זה משפט של סלווה, אתה זוכר?
ברור.
ברמה הזאת, כי כרגע אין למה להפסיק.
ברמה הזאת שאתה אומר שיש סרט שמכבי חיפה, בעקבות כל המהלך שהם הודיעו הרבה לפני סוף העונה, שדגו לא ממשיך, בחר מגיע, שדגו יביא עכשיו אליפות.
אם דגו מביא אליפות, זה שלוש האליפויות של בחר ביחד, כולל המרוץ לליגת האלופות, זה הדבר הכי מטורלל שהיה.
מה עושים איתו גם? מה? כבר הוא כבר, כאילו, הוא כישלון אבל לא? הם כבר הודיעו, תודה רבה.
נכשלנו. נכשל.
כן, הבאת דברים טובים, היה אירופה, הבאת הצעירים, אבל בסוף, מכבי חיפה בעצם ההודעה שלה, זכותה מלאה להביא את ברק בחר, זה לגיטימי, זה ברור, הכל, כמו שזכותה היה להביא את מסי, כשכולם לא הבינו מה זה, כעסו על ינקלה, איך הוא מפקיר את הקבוצה בידי חסר ניסיון. אז הנה, הוא מחזיר את הקבוצה לידיים שכולם רצו, אוקיי? אבל זה העיתוי בעיניי הוא מוקדם מדי, לא היו צריכים לוותר עד למפגש הבא מול מכבי.
בגלל
תלביב.
המועדון או בגלל...
בגלל מוסק, שיש פה, בגלל שיש פה עוד אליפות שאפשר לזכות בעיניים שלי ובעיניים של מסי ושל השחקנים, ושאני חושב של כל הארגון והמערכת שם, שהם עדיין רוצים להילחם על תואר האליפות, לא? אליפות לוקחים רק כשאי אפשר יותר לעבור אותך בטבלה, הם יכולים לעבור.
שמע.
מה יהיה אם פתאום יהיה פער של 2 או 3?
ילכו בכל הכוח, מה זאת אומרת? ילכו בכל
הכוח. לא, אז אני אומר שזה קצת שם, זה קצת שם את מכבי חיפה במצב מוזר בעיניי. אני חושב שהעיתוי היה מוקדם מדי, אני לא מדבר על המינוי, מותר. צ'לסי לא החזירה את מוריניו, מכבי חיפה לא החזירה את רוני לוי אחרי כמה שנים. קבוצות אוהבות להחזיר מאמנים שהצליחו, היי. זה לא, זה פה בכלל לא על הפרק. אבל עדיין, אגב, מסי מתנהג לאורך כל הדרך.
מנץ' אמיתי.
כג'נטלמן.
ממש.
מהגדולים שהיו פה.
ממש.
לאורך כל העונה הזו.
ממש.
בלי מריחות ובלי ערבובים ובלי בלבולי מוח, עומד מול מצלמה בימים קשים, והיו להם, וגם אחרי ימים טובים, יודע לחלק את הקרדיט לשחקנים, יודע לקחת אחריות. הוא אחרי ההפסד לריינה או בגבי העמד, אמר, אני, זה אני, זה לא אף אחד אחר.
נכון, נכון.
זה אני. ושם בעצם נגמר הסיפור שלו, אבל הוא הולך עם ראש מורם. הוא לא נכשל.
חד משמעי.
הוא לא נכשל. הוא יוצא מהעונה הזאת, מאמן כדורגל, ובן אדם הרבה יותר חזק ממה שהוא הגיע לסיטואציה.
חד משמעי.
זה הכל. מי שיקח אותו ייהנה.
עכשיו, בואו נתעסק קצת ב...
אגב, רעיון אחרון. פתאום היום חשבתי על זה.
נו.
צרפתי לא בא.
לא.
למה שלא יעשו מה שפיני ודייוויד בזמנו עשו במכבי תל אביב, שמסי יישאר עם ברק?
השאלה אם מסי עשה את הצעד הזה.
מה?
אולי מסי לא רוצה.
לא יודע, זרקתי את זה לאוויר.
לא, כי אולי הוא עושה את הצעד הזה, אומר, טוב, אני לא רוצה לחזור אחר.
אבל הוא כזה ג'נטלמן, הוא כזה, אני לא אתפלא אם הוא יגיד, ברק, אני כבוד לי להיות ליד ברק, כנאמבר 2, אם דייוויד בלאט היה, דייוויד בלאט גם אימן את מכבי.
ברק לא יסכים?
לדעתי הוא לא יסכים.
כי הוא אוהב את הצוות שלו.
הוא אוהב את הצוות שלו. אין אבל,
אין את צרפתי.
זה מגיע מינוס גם שהוא החבר הכי טוב של...
סתם ניסיתי לעורר פה איזה ויכוח.
אני גם לא חושב שזה טוב למסי. אני חושב שטוב למסי לצאת עכשיו ו...
סתם זה היה רעיון שכנראה לא יקרה, אבל אם הוא היה קורה זה היה נחמד.
בוודאות לא יקרה. ברגע שהתחילו כל השמועות ומכבי חיפה לא הכחישה, אני חושב שזה היה די ברור. עכשיו, אני אומר בנימה אישית, שבאים ומבקרים את התקשורת, אם זה אותנו, חמש באוויר, רדיו חיפה, מה אתם עושים למסי וזה, תמיד צריך לזכור שזה כנראה מגיע מאיזשהו מקום מלמעלה.
וואלה.
זה לא מגיע מאיתנו, זה לא תחושות בטן שלנו, זה לא רצונות שלנו, זה מגיע מאיזשהו מקום מלמעלה שמתחיל לטפטף. ככה זה עובד בדרך כלל. לא טעו פה, נכון? לא טעו פה. אותם אנשים שאמרו, ידעו כנראה על מה הם מדברים, וידעו כנראה גם יותר ממה שהיה אפשר אפילו להגיד, והם קיבלו את זה מאיפשהו. אוקיי? זה דבר אחד. לכן אני חושב שגם מכבי חיפה יעשו נכון, אם לא יבקרו את ההתנהלות של התקשורת כלפי מסי, כי זה מתחיל מלמעלה.
אני לא חושב אבל שמסרים זה דבר אחד, ואיך אתה מוציא את המסרים האלה זה דבר שני.
עכשיו לגבי הדבר השני.
ביום הספציפי ההוא, הייתה שם מסיבת עיתונאים, לא מכובדת, אתה לא תשכנע אותי אחרת.
אני לא מנסה לשכנע אותך,
אני לא מתווכח. ואני לא מחנך אף אחד. אף אחד. כל אחד יעשה מה שהוא מבין. אם אני מסי, אני באותו רגע קם והולך, הוא לא היה בכלל צריך לענות לשום שאלה, אבל בסדר גמור.
אני הבנתי שמסי אמר לפני זה, שאלו אותי מה שאתם רוצים,
סבבה.
איך שאתם רוצים.
אז בסדר, אבל אי אפשר להגיד שיאנקלה הכתיב להם את השאלות וגם אמר להם איך לשאול. זה אי אפשר להגיד.
אתה לא מבין מה אני אומר.
לא, אתה אומר שהרוח היא מלמעלה.
הייתה רוח מסוימת, ושיש את הרוח הזאת מלמעלה, אז אתה כבר עושה את החשבון נפש לעצמך, איך אתה שואל את השאלות ומה אתה אומר. עכשיו, אני חייב להגיד את העמדה שלי.
כן.
אני שמעתי את הקטע הספציפי הזה של המסיבת עיתונאים. אני צר לי, אני לא חושב כמוך. אני חושב שנעשה בצורה יחסית מכובדת, לא מערב הפרוע, וגם אם השאלה הייתה קשה...
שוב, אני לא גם חושב שצריך לדוש בזה יותר מדי.
לא, לא, אני רק
בסדר.
אומר, אני רק אומר ש...
בוא, יודע, אני, לא, אתה, אני מכיר משהו, טוב את החבר'ה מרדיו חיפה, הם דלת לידים, אנשים נהדרים ונחמדים, ובאמת... הם עושים את עבודתם, אני האחרון שיטיף להם מוסר עכשיו, איך ולמה וכמה, יש שם הרבה אמוציות, הם לפני הכל אוהדים, אז הם מדברים מדם ליבם, הכל בסדר, זה המהות של רדיו מקומי גם, להיות חצי יציע, הכל בסדר, הכל בסדר, זה אולי טיפה חרג שם, אבל לא בגלל המסיבת עיתונאים הזאת, מסי לא ממשיך, ולא בגלל המסיבת עיתונאים הזאת, צריך לסגור את רדיו חיפה, הכל בסדר,
עכשיו,
להמשיך קדימה.
בדיוק. עכשיו, הייתה דוגמה כזאת לפני כמה שנים. מכבי חיפה היה המאמן של אריק בנאדו. מכבי חיפה סגרה עם סטיוניביץ'. סטיוניביץ' אפילו בחודש האחרון של המשחקים היה ביציע בקריית אליעזר ורשם והכין את הקבוצה כבר לעונה הבאה, וגם אז זה יצא יחסית מוקדם. עכשיו, פה אני אומר לכם בוודאות, שמרגע שדיברו עם מסי ואמרו לו, אתה לא ממשיך שנה הבאה, יהיה לנו מאמן אחר.
שזה היה אחרי הגביע עוד לפני? ממה שאתה יודע?
אחרי הגביע.
אוקיי.
אבל ממש מיד אחרי הגביע.
אוקיי.
הוא אמר, אני רוצה שזה יצא עכשיו. הוא אמר, אני רוצה שתוציאו את ההודעה, אל תחכו, כי במכבי חיפה הייתה מחשבה לחכות, למשוך עם הזמן לחכות. לאור הבקשה שלו,
אוקיי.
הם הוציאו אותה. עכשיו, אני לא פוסל את הדברים שאתה אומר, אני חושב שיכול להיות שאתה צודק.
אז קודם כל, חיפה חשבה נכון, זה לא היה העיתוי להוציא.
לא היה העיתוי.
זה בסדר וזה מכובד שהם הודיעו לו שהוא לא ממשיך, ככה זה צריך לקרות.
נכון.
אבל אני לא בטוח שהוא עשה נכון בזה שהוא אמר להם תוציאו את זה עכשיו, אבל זה שיקולים שלו, אני לא נכנס לזה, זה כבר יצא, אי אפשר להזיז את הגלגל.
יכול להיות שהוא אומר, אני לא צריך את המכון שדים הזה.
בדיוק, יכול להיות שזה מוריד לחץ.
אתה רואה, מכבי חיפה מאוד רגועה בימים האחרונים.
ברור, ברור.
גם הוא נראה מאוד מאוד רגוע.
כאילו
הורידו לו את זה, וניאללה, אני לא ממשיך, סבבה, עכשיו תנו לי לעבוד.
נכון.
עד סוף השנה תעזבו אותי בשם. בלי השאלות, בלי הזה, בלי
הכבוד. הוא מספיק אינטליגנט ומספיק בריא בנפשו כדי להבין שזו הסיטואציה.
ואני חושב שהייתה לו עונה טובה.
והוא לרגע...
נכון, נכון.
עונה נהדרת, והוא צריך גם לשמוח שכל מה שקרה לו, קרה לו. כמובן שהוא היה רוצה להמשיך, אבל הוא לא עוזב בבושת פנים. ממש,
לא,
ממש
לא.
עושה, לא.
המכבי חיפה עשה עונה ספירה, אבל באותה נשימה, לא. באותה נשימה אני אומר, יש את הוויכוח, כן צריך לחזור אחורה, לא צריכים לחזור אחורה. ואני מודה שזה הוויכוח הכי מטורלל שאני שמעתי. כי ברק בחר עומד לפתחך, עומד לך בדלת ואומר אני רוצה לחזור, אתה תגיד לו לא? הרי מכבי חיפה, לפני שברק הגיע, עברה 10 שנים של גיהנום מקצועי.
עד שמרקו הגיע.
עד שמרקו שהתחיל את הטיפוס, את הטיפוס קדימה בחזרה לפסגה. נכון, חד משמעית.
כמו שאלישה קיבל את הקרדיט על העונה האחרונה שלו בבאר שבע.
וזה אפרד רוטנים, וזה גיא לוזונים, וזה כל מיני מאמנים.
בסופו של דבר גם אלישה הביאה אז את... איך קראו לשחקן הזר? ברח לי שמשחק בטורקיה.
מי הוא הקמא?
לא, הוא קמא, וגם אצל מרקו הגיע שרי. כן.
ואצל ברכה, ואת אורבן גם.
נכון.
זאת אומרת, הם גם הביאו לפה את השחקנים שעליהם בנית אחר כך את הלפיות.
שרי ווילצחות.
אני אומר שהם היו...
בכוונה לא הזכרתי אותו, קצת פחות טוב, אבל כן.
מכבי חיפה הייתה במדבר 10 שנים של כישלונות. אני זוכר את ינקה ליושב במסיבות עונויים ואומר, אם זה לא יעבוד, תפטרו גם אותי כבר, אני לא יודע מה לעשות. ואז הוא הביא את המאמן הכי טוב שיש, הביא לשלוש אליפויות, הקבוצה הכי טובה שהייתה פה כנראה למכבי חיפה, אולי אני לא יודע.
אבל, פתח סוגריים, זה שברק חוזר, זה לא אומר שעכשיו שתי אליפויות הם ב...
ברור, אבל הוא אומר, לפעמים מדברים...
אני אומר רק דבר אחד, שאם הוא יביא מקום שני, זה כישלון.
א', מן הסתם זה כישלון, כי זה מכבי חיפה.
אבל אני לא חושב ככה.
אבל שנייה,
אבל אתה יודע מה יקרה עכשיו?
אני לא חושב ככה. כשיש שלוש אימפריות, שלוש, באר שבע, מכבי תל אביב, מכבי חיפה בכדורגל הישראלי בעשור האחרון, אתם מסכימים איתי?
מסכים.
10 שנים רק הם היו אלופות. רק הם, 3-3, ועכשיו מכבי תל אביב, 3-3-3, ומכבי עכשיו תיקח את הרביעית. זה העשור האחרון.
מה זכירת שמונה?
זה תמיד יהיה, 2 לא יקחו אליפות.
כן, השאלה...
אז זה לא תמיד כישלון.
השאלה אם אתה קרוב או לא, זה נכון.
בסדר.
מה אתה עושה בשביל לקחת האליפות? ועכשיו הסגל של מכבי חיפה יהיה הרבה יותר משודרג ממה שהוא עשה השנה. זה לא אומר שזה יבטיח להם אליפות.
ברור.
אבל ברק
אגב,
יבנה פה סגל הרבה יותר חזק.
רגע, אם דגו היה נשאר, אז היו משאירים והיו אומרים לו, דגו נשארים לא צנועים במה שיש? לא, מה, לא היו מנסים משאיר. להחזיר את שרי אם הוא היה רוצה? לא היו רוצים להחזיר את עומר אצילי אם הוא היה רוצה?
אביחי, תומר, יגיד אם אני צודק או לא.
כאילו כל התוכניות השתנו.
התובענות של ברק בחר היא לא כמו של מסי דגו, כי מסי דגו קיבל מה שגל אלברמן נתן לו, וברק בחר הוא מאמן באופי שלו, שיתפוק על השולחן ויגיד לו, אני רוצה גם את זה ואני רוצה גם את זה.
גל אלברמן היה מחליט הבלעדי.
זהו, זה נגמר? אז מה, הוא לא יישאר?
לא, הוא יישאר, אבל הוא לא יוכל לקבל החלטות על דעת עצמו. אם הוא יביא שחקן וברק יגיד לו, אני חושב שהוא לא מתאים, השחקן הזה לא יגיע. אני לא יכול להגיד את זה על התקופה של מסי. מה שגל רצה, הוא הביא.
לא, מסי גם מול מצלמות כל הזמן אמר, המועדון דואג לסגל, אני מאמן.
יפה, אז פה...
אני לא בטוח
שזה לא משפט שאתה תשמע מברק.
נכון.
בשום קבוצה.
זה גם לא יקרה.
אבל הם עבדו הרי שנתיים או שלוש.
הם מצוין. אגב, הם יחזרו לעבוד.
זה הכל.
אבל לא יהיה פה בן אדם אחד שהוא דומיננטי בצוות המקצועים ביניהם.
תומר טיבי יחסי.
השנה גל אלברמן היה דומיננטי. אני חושב שהם יעשו איזה שיחה שניים, אבל יהיה בסדר.
אני חושב שברק מגיע ממועדון אירופאי. בסופו של דבר הוא לא היה בבית. והוא חוזר למכבי חיפה. כן. הוא עבר חוויה אירופאית, קלה, קשה, טובה, נכון. רעה, הכל הוא טעם שם, אבל הוא גם יודע איך מועדון אירופאי עובד. מנהל מקצועי, זה כבר לא העולם הישן שברק יגיד, הוא לא היה כזה גם מקודם. אני חושב שזה עדיין, כולם אומרים, אלברמן גמר במכבי חיפה. אני לא חושב ככה.
ממש לא
עם,
נכון.
עם המועדון, ואני חושב שהמועדון כן בריא. ועובד נכון.
מאוד בריא.
אז הם יעבדו טוב, כמו שהם עבדו בשלוש...
יחזרו לעבוד טוב ביחד, הכל בסדר.
זה הכל.
הכל בסדר.
עכשיו חובת ההוכחה עליהם.
היה כשברק עזב וגל נשאר, היה קצת בלגן, היה קצת...
אבל זה טבעי.
הכל בסדר.
אתה יודע, אני אתעלה באילנות גבוהים. גם כשקלופ יעזוב בסוף השנה בליברפול, זה לא יהיה אותו דבר.
כן, אבל חייבים להפסיד לקריסטל פלאס בבית, חייבים.
וכשדמות דומיננטית שרק הצליחה במועדון עוזבת, זה לא אותו דבר, ובאר שבע זה עדיין לא אותו דבר מהימים שברק עזב.
בגלל זה אני קצת, הקטע של מסי דגו מפריע לי.
מה מפריע לך?
אני אסביר לך. באיזשהו מקום, קודם כל גל אלברמן הוא מנהל מקצועי ש3 שנים עשה עבודה נפלאה במכבי חיפה.
חד משמעית.
אוקיי? השנה זה היה קצת פחות טוב, הבחירות שלו היו קצת פחות טובות, אבל זה גם, אין פה 100% גרנטי, אף פעם אין דבר כזה. אבל הבאתם את מסי והבטחתם לו מעטפת חזקה. הוא לא קיבל את המעטפת החזקה, והסגל נחלש באופן משמעותי.
נכון.
השיא היה בינואר ששירי הלך, עכשיו אני אסביר לכם גם למה. שרי החזיק את מכבי חיפה מבפנים ומבחוץ.
אבל אנחנו יודעים שהוא עזב בנסיבות לגיטימיות.
אין בעיה.
אי אפשר להאשים אף אחד.
אין בעיה.
שרי עוזב גם עם ברק על הקווים?
ברור, מה זה? הבן שלו.
שרי עוזב גם עם ברק על הקווים?
מה קורה לך?
אני לא בטוח.
אל תעלו את זה על השולחן בכלל.
על השולחן.
אני לא בטוח.
אמיחי זה על השולחן, הנה.
רגע. אתם עושים עוול לאיש. הוא עזב בגלל בעיות רפואיות.
ברור.
אז על מה אתם מדברים?
הוא שואל כבר הלאה, אם הוא יחזור בקיץ.
אתה מדבר על הלאה. אוקיי.
לא בטוח שהוא יחזור, גם לא בטוח שהוא לא יחזור.
זה בסוף?
אם אפשר להחזיר אותו, המשמעות שלו למכבי חיפה, אתם רואים אותה מינואר. עכשיו אני אסביר לכם למה.
חד משמעית. אין על זה עוררים.
החדר הלבשה של מכבי חיפה התחילו לצאת סיפורים, שלא היו יוצאים, לא שנטע היה הקפטן, ולא ששרי היה הקפטן. ואני אומר לכם את זה בוודאות, כי אני יודע איזה סיפורים לא יצאו. שהוא הלך, הכל התרופף. גם לדעתי השחקנים מול מסי, זה לא היה אותו דבר, כי הוא החזיק את כולם. הוא החזיק את כולם, והיה ידוע שהוא...
והיה לו גם יחסים טובים עם מסי.
מצוינים. נכון. והוא החזיק את כולם. ברגע שהוא הלך, הייתה התרופפות.
אוקיי.
אין היום נטע לוי, אין היום נכון. עומר אצילי, אין סן מנחם, שחקנים שהחזיקו חזק. נשאר רמי גרשון, שהוא בהחלט חיובי מאוד.
ליאור.
יש את ליאור, אבל... עוד פעם, הוא לא...
לא איש דומיננטי בחדר ההלבשה.
הוא חושב שהוא דומיננטי, אבל זה לא שרי. ותבין מה שתבין, וזה גם לא נטע לוי. הם היו קפטנים מסוג
אחר. מה מעמדו של נטע לוי? האם הוא חושב על חזרה, לדעתך?
אני חושב שכרגע קרה משהו בחודש האחרון שם עם גם באוסקה, כי הוא היה שחקן הרכב, הם גם עכשיו יחסית מצליחים.
כן, הם כבר לא...
הם מנצחים, והוא ככה נכנס מחליף.
אבל הוא משחק, הוא שם.
כן, והוא גם בסדר שם. כאילו, אין לו... אני לא חושב שהוא יחזור בקיץ, גם אתה יודע, זה כבר לא אותו שכר, הוא מרוויח שם מיליון יורו בערך נטו לעונה. אני לא בטוח שהוא יחזור, אבל זה נראה לי יותר ריאלי מלהחזיר את אצילי, כי אצילי יש את העניין של המיסוי, ואצילי מרוויח 2 מיליון יורו נטו לעונה. זה נראה לי שזה יהיה הרבה יותר קשה. אם אצילי נגיד שנה יחזור, יהיה לו הרבה יותר קל גם מבחינת המיסוי וגם מבחינת הכל. אם לא, ינקלה פה יצטרך לפתוח את הארנק, ולשלם להם הרבה מאוד כסף על מנת להחזיר אותם. מצד שני, גם ברק בחר מרוויח היום מזכורת, שאם היו מציעים לו אותה לפני שנה בקיץ, יכול להיות שהוא היה נשאר.
אני אגיד עוד משפט על ברק ברשותכם.
גם לא, אין מה להצטער על החוויה.
לא, אף אחד לא מצטער פה.
תראו, ברק צריך להגיד, כל מה מדברים על הקאמבק, וכן טוב, לא טוב, לא מצד עצמו, לא מצד עצמו, ברק בן 44 בסך הכל, אוקיי? עכשיו, חוץ מזה, תמיד מנסים להשוות לעבר, למקרה עבר. אני חושב, במקרה הזה, ברק אמנם לא חוזר לקבוצה שהוא השאיר, אבל הוא חוזר לקבוצה שהשלד עוד קיים שם.
ברור.
עם היסג וסונגרן וזה, ולכן הוא מגיע לקבוצה שבה הוא יוכל להמציא את עצמו מחדש, ופה גם, אני חושב גם החזרה תעשה טוב לברק, אחרי שהאפיזודה לא ממש מוצחת בכוכב האדום, ותומר דיבר על זה, על הארנק של ינקלה, צריך להגיד את זה, הארנק של ינקלה מפוצץ אחרי העונה הזאת. מכבי חיפה עשתה קמפיין אדיר באירופה, הכניסה הרבה מאוד כסף מאירופה. מכבי חיפה מכניסה 7 מיליון יורו על עסקת חלילי, זה הרבה מאוד כסף, ופתאום, עוד פעם, בהנחה, וכמובן, הכל יירגע פה, ותהיה פה מדינה נורמלית, בלי מלחמה, למכבי חיפה תהיינה אפשרויות מטורפות לחלוטין. בוא נגיד לך, מכבי חיפה תוכל לשלם מה שמכבי תהיה משלמת הרבה מאוד שנים. או להביא שחקנים בכמויות כסף בלתי נגמרות, וזה יאפשר לברק לבנות את הקבוצה.
כסף זה לא חזות הכל.
לא, ברור.
צריך להביא שחקנים טובים שמשדרגים אותך.
אבל אתה יודע...
זה לאו דווקא כסף.
אתה יודע בדיוק כמוני שאם שחקן מסוים מקבל הצעה מישראל, או מקבל הצעה מלא משנה, מליגה אחרת בסטנדרטים שלנו, זה יכול להיות שילך לשם, בישראל אתה צריך לשלם אותה.
צד שני, צריך להגיד משהו אחד.
שמכבי חיפה הכניסה השנה הוא גדול מאוד.
הוא גדול מאוד. אבל היו גם הרבה מאוד שנים שיאנקל'ה הכניס הרבה מאוד כסף ולא קיבל כלום חזרה. אז איזשהו מקום, זה טיפה אולי מאזן, לא מעבר. אין פה יותר מדי רווחים.
גם ברק, אגב, מגיע ממועדון שהיה בו לא מעט כסף, והזרים שהם הביאו, זה לא היה זה. זה לא חזות הכל כסף.
ועדיין התקציב גם עלה בהדרגה.
ברור. בסוף מי שאתה מגלה... בעונה הזאת, זה ילדים כמו פיינגולד וחליילי, שלא עולים לך הרבה כסף, ואתה גידלת אותם בנוער, ומכבי חיפה, אין שם בעיית, ברור שאין שם בעיית כסף, אבל גם, צריך, כמו שתומר אמר, הם 10 שנים בחרו לא טוב. אז עכשיו הם הביאו מישהו שיודע לבחור שחקנים, יודע לבנות סגלים. זה אחת מהחוזקות של ברק בחר. הוא יודע לבנות חדר הלבשה. הוא הוכיח את עצמו בקטע הזה. מעבר לניהול משחק ולכל הדברים האחרים שהוא מצטיין בהם, הוא יודע לבנות סגל. ואת זה, אתה יודע, זה גם החיזוק שאלברמן מקבל. אז מכבי חיפה, ברור
שהיא... אני חושב שגם יהיה יותר קל לאלברמן, את האמת. פחות עול על הכתפיים של אלברמן.
מאוד הגיוני.
יותר מתחלק עם ברק.
מאוד הגיוני.
ברק גם מישהו שעם הניסיון שלו יכול גם לעזור לאלברמן, או שאלברמן יכול לעזור לברק. והם יכולים ביחד לקבל עצות ולהביא את השחקנים היותר נכונים.
אם הם יהיו ואני מאמין שכן, כי שניהם מקצוענים, פתוחים, ו...
לא, הם יהיו, הם יהיו.
אז ברור
שמכבי חיפה... אם הם לא יהיו, זה לא יעבוד.
אז מכבי חיפה, ברור שהיא תהיה טובה בשנה הבאה, אין בכלל ספק, אתה יודע.
הסגל יהיה הרבה...
יש להם אופציות, יש להם אופציות.
ואז התחלתי להגיד... כל השמות
שהזכרנו, אני מאמין שמישהו מהם כן יחזור. מישהו, מישהו. סבא, אצילי, לוי.
סבא יחזור לדעתי.
מהארבעה אלה מישהו
חוזר. סבא יחזור כי גם ברק לדעתי רוצה אותו. אז הוא יחזור, אין בעיה.
מישהו יחזור.
הוא בהשאלה עד סוף העונה, זה לא... הוא חוזר אוטומטית, סבא.
אין בעיה, אתה אומר כאילו זה עוד שחקן, זה חתיכת שחקן.
בסדר, חתיכת שחקן שהמאמן רוצה אותו. אתה יודע, כשהמאמן לא רוצה גם חתיכת שחקן, הוא לא שחקן, אין מה לעשות. אבל עוד פעם, אתה מבין עכשיו את ההבדל, אבל... אם הייתם נותנים למסה את הסגל שהיה לברק שלוש שנים, והוא היה נחשד, הוא...
גם,
הייתי אומר
גם,
אוקיי.
אבל גם אי אפשר, אתה יודע, אם הייתם נותנים, קראו פה דברים, זה לא שהייתה פה מכירת חיסול, אתה יודע.
מיכאי, ויתרו על הרבה.
אבל בסופו של דבר,
אתה לא יכול אבל להגיד לעומר אצילי, אתה לא הולך כשמציעים לו כפול חמישה בשכר.
אז עומר אצילי הולך ונטע הולך. אוקיי, הולך איתך.
נטע הלך כבר, הוא לא היה לדעתי באליפות האחרונה של ברק.
לא, הוא היה חציונה.
כן, אבל כבר הסתדרו בלעדיו מינואר.
ואז אבו פני.
בסדר, אבל זה שחקנים שרצו להשתדרג.
אין בעיה, אבל אנחנו מדברים על 7-8 שחקנים מובילים בקבוצה.
וגם מכבי חיפה בקיץ הייתה אולי קצת שבויה בקונספציה של המעטפת, שלא כל כך משנה, זה משנה, אבל זה לא הכי משנה. מי, אנחנו נדאג שהכל יהיה בסדר. זאת אומרת, המסגרת של המועדון יותר חזקה מהפרטים. בסדר, אתה יודע, אני חושב שכל מה שקורה...
בואו, אם נשים את היד על הלב, אף אחד לא חושב שחלה יהיה כזה שחקן מוביל במכבי חיפה.
נכון, והוא יתפתח והוא ימחר, ויביאו במקומו ויגדלו חדשים. זה אבולוציה של מועדון גדול.
וחלה יהיה רגל וחצי בהפועל פתח תקווה בקיץ, בואו לא נתבלבל.
אין מה לעשות, הוא בעצמו אמר שהוא היה באפולה כמעט, בטוח. אבל הנה, עכשיו הוא צריך לדאוג שסן ז'ילואז יזכו באליפות, כי הם מפסידים כל הזמן.
הם הפסידו לאנדרלכט עכשיו, משחק העונה.
ואתם מדברים לי על אליפויות ועל כסף גדול.
לא הגענו לפלייאוף, אין זמן לפלייאוף.
הפלייאוף התחתון, יש לנו קצת זמן, הבטן כבר מתהפכת, אבל אני אתחיל דווקא תומר, נתחיל דווקא במכבי נתניה, כי זה היה פרימירה של מרקו, ואחרי באמת האופוריה המוזרה של משחק הגביע נגד מכבי חיפה. תומר, איך ראית את נתניה של...
שמע, ראיתי את שתי הקבוצות, גם נתניה וגם את אשדוד. קודם כל, מרקו מעמיד אותם נכון, ולכן הם גם סופגים פחות. אתה רואה את השינוי הטקטי שמרקו עשה במכבי נתניה, אבל הבעיות נשארו אותם בעיות. קשה להם מאוד להפקיע גולים. הם לא מפקיעים הרבה גולים, והם גם לא הגיעו להרבה מצבים במשחק הזה, אבל היה להם שני מצבים שאחד מהם היה חייב להיות שער. שמה, יש שם רוטמן ויש זלטנוביץ' שבאמת, באמת, אני כשחקן, אתה יודע, שחקן כדורגל, אני לא רוצה להגיד על הדברים, אבל אני לא מבין למה הוא פותח שבת אחרי שבת שם במשחקים של מכבי נתניה. ואם הוא פותח גם אצל מרקו, אז יכול להיות שהם באמת חושבים שאין משהו יותר טוב, שזה אולי מסביר את אחת הבעיות הגדולות של נתניה. הרבה מאוד שחקנים שלדעתי, אני אגיד את זה ככה, אתה יודע, ניפחו, ובסוף התברר שזה באמת בלון עם אוויר ובלי שום דבר בפנים. יותר מדי שחקנים כאלה, במיוחד בחלק הקדמי והקישור, ואתה לא יכול להצליח ככה. מצד שני, אשדוד, קבוצה שלא הצליחה לחבר שני ניצחונות כל העונה. והם אתמול הגיעו למשחק אחרי ניצחון על מכבי פתח תקווה, ואתה אומר, הנה, עכשיו זה קורה בבית, מכבי נתניה מגיעה בלחץ מתאים, והם מגיעים להזדמנות ראשונה ממשית בדקה ה-90 למשחק. אתה לא יכול לנצח ככה משחקים.
השאלה, לאן פלייאוף התחתון הולך? כי אנחנו, בשבוע שעבר אמרנו, אוקיי, אחרי המחזור... לפוטו
פיניש לדעתי.
לפוטו פיניש, שאני שוקל לעזוב את הארץ ברמה הזאת. זה משהו ש...
כל מי שמעורב בזה...
תומר אומר, הנה, אשדוד לא מסוגלת להגיע למצבים.
אף קבוצה בתחתית באמת לא מסוגלת כרגע לנצח.
עכשיו.
חוץ מהפועל חדרה, אבל שוב, זה היה במחזור האחרון.
קודם כל, הפועל חדרה, תשמע טוב, זה סיפור מדהים.
נכון.
סיפור... איך עושים את חלון העברות בינואר נכון? כי מה שסילבס עשה בינואר, וראינו את זה גם נגד ביתר, לא מסע גדול, אבל עוד פעם המגן השמאלי נהדר, ועדן איזה שכובש, פעם אחת דוניו כובש, הם פשוט שדרגו את הקבוצה, וחיים סילבס, הוא מאמן משימתי, קיבל משימה, והוא השאיר את חדרה נשארה.
הוא נהדר, אותו מאמן הוא נהדר, כל משחק זה משהו אחר.
אנדרייטד גדול מאוד, צריך לתת לו הרבה רספקט, הוא מגיע למשימות, אם זה פלייאוף עליון פעם אחת, ואם זה להשאיר את הפועל תל אביב בליגה, ולהשאיר את חדרה בליגה עושה.
עדני, דוניו ומדמון, זה לא שלישיית התקפה של פלייאוף תחתון.
חד משמעית.
עכשיו, מדמון לא הפקיע ולא בישל במשחק מול ביתר. אבל כשאתה נמצא במגרש ואתה רואה מה הוא עושה, שמע, הוא שחקן ברמה מאוד מאוד גבוהה. מאוד מאוד גבוהה. ההשפעה שלו על המשחק היא אדירה, גם שהוא לא מבשל ולא כובש. הוא פשוט שחקן ש... מגוון, שיודע גם להפעיל לחץ, יודע לחטוף כדורים, האדום הזה שהוציא מגלבוב, עזוב שהיה פאול לפני זה, אבל אתה ראית את ה... יש לו איכויות מאוד מאוד גבוהות.
נכון.
עכשיו, הם באו, היה ברור מהרגע הראשון שהם יעשו התקפת מעבר, והם מקצו אותם בהתקפה הראשונה, וזהו. הם לא היו צריכים יותר, כי ביתר הגיעו למשחק הזה, עוד פעם, הייתי גם במשחק הזה, הגיעו משחקנים מתחת לרמה הרגילה שלהם.
מה קרה לביתר באמת? זה סתם יום רע?
אני חושב
שביתר... אחרי שתי שלישיות...
התבלבלו
קצת. מה שאלי אוחנה אמר אתמול ביציע, זה הכי מדויק שיש. הוא אמר, על פי ניסיונו של 40 שנה במועדון בכל תפקיד אפשרי, הם הגיעו בטירוף, אחרי ניצחון, 15, 17, 20 אלף איש ביציע, הנה אנחנו כבר שוב טורפים את כולם, ואתה יודע, כמו שאתה אומר, התבלבלו. הגיעו לא זכוכים, אבל הרגישו יותר מדי טוב.
וברק יצחקי
אמר לפני המשחק, זה המשחק הכי קשה. כי הוא יודע, הוא מכיר, הוא יודע, הוא הרגיש את זה. אבל זה לא מספיק להכיר את זה, צריך לדעת לעצור את זה. זה לא מספיק להצביע על הבעיה. תטפל בזה שזה לא יקרה.
זה המשחק.
כן, כל שבוע. אבל אבו, אתה אומר, זה המשחק כבר חודשים.
לא, אני מנסה לקרוא
את זה. כי זה ככה. כי זה מה שיהיה עד הסוף. ומה זה 27, 28, 29?
כולם ראו.
ומכבי פתח תקווה גם בתוך
הבא. ברור.
בדיוק, מכבי פתח תקווה בתוך הבא. עוד קבוצה שהרגישה נוח מדי.
וגם הפועל...
זה מכבי פתח תקווה.
וגם הפועל פתח תקווה שכאילו היורדת הבטוחה מסרבת...
יפה.
מסרבת להניף דגל לבן.
עכשיו, זה שהיא מסרבת להניף דגל לבן, לוקח נקודות מהקבוצות שצרות נגדה. זה לא...
באמת?
לא שמתי לב. אבל זה לא רק הפועל תל אביב. מה היה שבוע לפני זה עם הפועל חדרה?
נכון. זה התחושה. התחושה הייתה בשבת שכאילו הפועל פתח תקווה לא לקחת את הפועל תל אביב איתה לליגה הלאומית. זו הייתה התחושה. אבל היא עשתה את זה שוב, והיא תעשה את זה שוב. היא תעשה את זה שוב.
אז קודם כל,
ואם היא תעשה את זה מספיק,
היא חמש נקודות.
אז גם אולי היא תישאר.
היא לא תישאר כי היא לא מנצחת.
כרגע, כרגע, נכון, לא מנצחים. לא מנצחים. לא מנצחים.
אבל דיברת שאשדוד לא מצליחה לחבר?
כל כך עמוק עם ה-21 נקודות.
ברור, ברור, לא מנצחים.
אבל דיברת שאשדוד לא מצליחה לחבר, אף אחד לא מצליחה לחבר.
לא, אבל היה לאורך העונה, זה מה שלאשדוד לא היה. לאשדוד ולהפועל פתח תקווה, כנראה בגלל זה מתחת לקו. כל קבוצה היה לה מומנטום. 3, 4, 5 נצחונות לנתניה, למכבי פתח תקווה, להפועל תל אביב בתחילת... לכולם היה.
להפועל תל אביב מומנטום
לא, בתחילת העונה היה לה.
לא, בתחילת העונה היא חיה בזכות זה.
בדיוק.
ולקני זה היה עונה?
לאשדוד לא היה את זה.
ולקני זה היה עונה? בזכותו אתה נשאר בליגה בינתיים.
אני נשאר בליגה?
בינתיים.
אני לא נשאר בליגה. בינתיים.
אני חייב לשתף
אתכם שהיה בבלומפילד. מי שהיה בבלומפילד אחרי שריקת הסיום,
כן.
זה יחזיר אותי למשחק אחר נגד הפועל פתח תקווה. בשניים במאי 1998, משחק הסרוכים, הפועל תל אביב מנצחת 1-0, דחוק את הפועל פתח תקווה, חוגג את אליפות, מגיעות הבשורות מקריית אליעזר, 10,000 מועדי הפועל תל אביב יושבים על הדשא ובוכים. זו הייתה התחושה בבלופית ביום שבת, אני חייב להגיד לכם. כי הייתה תחושה שהפועל פתאום הגיע למצבים, הגיע הרמון מצבים, הייתה צריכה לנצח 4-5-0 קל. קל, למרות שהם בועטים לשער בשביל לבעוט לשער ולא בשביל לכבוש, אבל זה כבר, אני אומר את זה כבר שבועות. ומשהו פה נזדק ברמות שאפילו לא היה סדוק לפני. שאתה אומר כבר הם באים לנצח, ואז הם מקבלים, אגב, גם שם לא יפה, לא משנה, אני שם את זה כרגע בצד, ואז הם מקבלים את הגול הזה. וליוס יש עבודה, מעבר לעבודה הטקטית שהוא צריך לעשות עם הקבוצה, שנכון שהיא נראית יותר טוב, אבל עדיין לא מספיק טוב, יש לו עבודה מנטלית להרים את הקבוצה הזאת. בוא, זו קבוצה עם עמוד שדרה, פריח כמו במבה.
אני לא הייתי נתפס באילנות גבוהים בזה שהם הגיעו לכמה מצבים על הפועל פתח תקווה, ואני אזכיר לך משהו. אני לא אשכח את ה-0-0 שלכם מול ריינה, ואת יוסי אבוקסיס, זה השיפור שרציתי. אנחנו מתייצבים, הניצחונות יגיעו, ושום דבר לא הגיע. אז גם כאן, אני דווקא לוקח את זה הפוך. הגול הזה, בדקה 98, 1-1, וואלה, אומר לשחקנים, בוא, אנחנו לא מסוגלים לנצח. אנחנו לא יכולים לנצח. לא יכולים.
אתה צריך להרים אותם מהדבר.
בעשרה שחקנים, הפועל פתח תקווה מדקה 30.
אני חושב שיוסי אבוקסיס לא צריך להתעסק בלהרים את השחקנים שלו, הוא צריך להרים את עצמו.
יפה.
הוא צריך לעשות עם עצמו, כי הוא משדר משהו שנזדק, שלא מאמין, שהוא נראה עובד
אתו. אתה לא יכול לראות את הביתה טונשין מהחדר הלבשה.
אחד הדברים הכי, יוסי הוא הרי, הוא כזה, אתה יודע, הוא מאמן עם נוכחות, והוא נראה מיואש מהדקה החמישית. כל הסיבובים האלה והאלה לספסל שכאילו, כמו, לא יודע, הוא מרגיש... אני רואה אותו ואני אומר, הפועל לא יכולה לנצח
שככה זה נראה.
וברגע שהוא ישים את זה בצד, מה שהוא ישדר בסוף, בסוף ינצח את המשחקים. אני חושב, אני חושב שפה הוא צריך לשנות משהו בחשיבה.
אז דיברנו על הפועל פתח תקווה ביתר ירושלים, שמשחק ראיתי. הפועל תל אביב נגד מכבי פתח תקווה ביום שבת. אגב, תומר, אתה משחק ביום ראשון דרך אגב, תגיד למאור, משחק ביום ראשון שיבוא בתשע בערב למושבה, שיחכה שם בחושך.
אגב, מאור לא שיחק נגד הפועל ירושלים.
אני יודע, מכבי פתח תקווה, אפרופו נוח, גם להם מאוד מאוד נוח. הם חשבו שזהו, ניצחנו
ברור, בתל אביב בגביע. הם הסתבכו.
הפסידו לאשדוד במשחק רע.
הירידה האחרונה שלהם היה הכי נוח בעולם היה. בשתי, אחת לפני, עם גיא, עם גיא לוזון.
הפסד להפועל ירושלים.
זה היה זוי הרי, אתם זוכרים.
אגב, הפועל תל אביב הורידו אותם. כן. ולכן המשחק
ביום... הם גם בתמונה של הירידה.
חד משמעית.
הם כרגע עם ה-30 נקודות.
אם הם מפסידים להפועל תל אביב ביום שבת...
הם בברוך של החיים.
הם בברוך של החיים, לא פחות מכל הקבוצות האחרות.
הם גם מוטרדים מחצי הגמר. כי הם הקבוצה היחידה מכל הארבע, שאם היא לא עולה לגמר, זה טרגדיה ספורטיבית.
כן, אבל אני אגיד לך את האמת, הם צריכים להבין דבר אחד, אני לא יודע מה יהיה בחצי גמר.
לא יהיה להם קל.
לא יהיה להם קל, זה בטוח, ולא סתם, אין כמעט דאבל כל שנה, כי... מה לעשות, גביע זה משחקים אחרים ויש תמיד הפתעות, אבל הם צריכים להבין שאם אני שם עכשיו את המשחק מול הפועל תל אביב או את החצי גמר מול נוף הגליל, המשחק מול הפועל תל אביב הוא הרבה יותר חשוב. הוא הרבה יותר חשוב.
אבל אני חושב שהם יבואו בגישה הזו.
חד משמעי.
אין להם את הפריבילגיה לחשוב אחרת, ואחרי שלושה ימים הם יצטרכו להתייחס לנוף הגליל כאל הדבר הכי חשוב, כי מבחינתם זה, זה, אתה יודע, זה מה שהם רצו לקבל בהגרלה.
מול הפועל תל אביב, אמנם לא מוריד אותם מתחת לקו, אבל זה כבר יהיה, במקרה הרע, נקודה, תלוי מה אשדוד יעשו מול חדרה. אגב, גם אשדוד, אני כבר אומר לכם, אשדוד מגיעים לחדרה. שחדרה אמרו כבר אחרי המשחק מול ביתר, הייתי שם, אמרו, אנחנו יודעים שאם אנחנו מנצחים את אשדוד, נשארנו. אז ברור, הם באים מול אשדוד להשתולל, הם באים לאכול.
הם לא נשארו, הם 32? לא, לא.
הכל פתוח, הכל פתוח בחצי גמר הזה, אגב. הכל פתוח.
הכל פתוח, גם באר שבע נתניה הכל פתוח.
אה, זה ברור.
לחלוטין.
ברור.
לחלוטין, הכל פתוח.
זה היופי.
באתי שתרגיעו אותי ורק הלחצתם אותי עוד יותר.
ברור. אבל זה ילך עד הסוף.
זה ילך עד הסוף.
אם מכבי פתח תקווה תפסיד להפועל תל אביב, ואם הפועל תל אביב תפסיד מכבי פתח תקווה, זה עדיין ילך עד הסוף.
אני רק חושב שבשבוע אחרי זה יש הפועל ביתר בבלומפילד. יוסי אבוקסיס נגד ביתר ירושלים, אבל זה כבר יהיה לנו זמן לחפור על זה.
ותחשוב מה קורה לגמרי. אם ביתר לא מנצח את הפועל פתח תקווה, איך היא באה למשחק הזה? גם אם נצח את האמת, היא צריכה לבוא עם הרבה מאוד לחץ.
להרגיע אותי, בתה להלחיץ אותי.
לא, אבל זה מה שאני אומר לך, זה ילך עד הסוף, זה ילך עד הסוף. ויש עוד משחק הפועל תל אביב מול
אשדוד. אני ארגיע אותך כמו שפתחנו, כך גם נסיים. זה רק עניין טכני, תגיד לעצמך, והכל בסדר.
יש גם עוד משחק להפועל תל אביב ביום רביעי בבית הדין, כי אם מורידים להפועל תל אביב עוד נקודה, היא תכף במינוס, אבל בסדר.
אני חייב להגיד בנוגע לזה.
תגיד, כי תכף אני שם לך מוזיקה.
אני לא אומר שצריך להוריד או לא צריך להוריד. אני אומר שיעשה נכון בית הדין, אם מעתה ועד סוף הליגה לא יוריד יותר נקודה.
נכון.
לא יוריד יותר נקודות.
לא יוריד נקודות, לא יסגור יציאים, אוהדי מכבי תל אביב יצאו.
תסגור יציאים, תסגור. כי אם הקהל כזה מטומטם, אז תסגור את היציאה. אבל אל תוריד נקודות יותר, כי זה ישפיע על היורדות בוודאות.
לא, בחד משמעית.
בוודאות זה ישפיע על היורדות.
לא יוריד נקודות. מאמין שלא יורידו, וצריך לטפל אבל כבר אחת ולתמיד בכל הדבר הזה.
כל התקנון הזה, יאללה.
חדש. ליגת אלופות הלילה, גם לא לשכוח.
ליגת אלופות הלילה, אבל זה הקרם, עזוב אותי, משחקים שם כדורגל אמיתי, מה אתה מתעסק לי בשטויות? חבר'ה, היה לי כיף לא נורמלי, מיכה שפיגל, תודה רבה שבאת.
תודה, תודה, אבו.
תודה רבה שבאת, תבוא גם בשבוע הבא. ויאללה, שיש שקט. שיש שקט.
זה הכי חשוב.
שיש שקט.
סו שעות קצת יותר מורחבות.
אז תבוא מהצפון, מה קרה? יוקנעם, כולה יוקנעם.